Mais
Hein?
tiens, vraiment
le. Tu l'as fait?
טוב, למדנו כבר לפני כמה שבועות התחלנו את הבית בלי כתפיים, הבית להוקר. כיוון שעבר זמן, אני מציע שנתחיל לקרוא אותו מההתחלה, ומועד אתה מחזיק את המרובה. טוב, אני מקווה שבעזרת השם עד חג שבועות אנחנו נסיים את הבית האחרון, נעשה סיום. ביום החמישי גם כן היו שמחים וזכרו הזוג את הבטלר שהיה לו חטוטרות שקוראים הוקר, והיו מתגעגעים מאוד איך לוקחים בכלל את אותו הבטלר ההוקר, כי אם היו בכלל הייתה שמחה גדולה מאוד. והנה הוא בא ואמר, הנה באתי על החתונה, ונפל עליהם וחילק ונשק אותם ואמר להם, בהתחלה בירכתי אתכם שתהיו כמוני, ועתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני, ואין אני בעל חטוטרות, היינו הוקר כלל, רק אדרבה יש לי כתפיים כאלו שקוראים פלייצס, שהם מבחינת מועד מחזיק את המרובה, ויש לי הסכמה על זה. טוב, אני סתם אומר, לפני שאני אכנס לסיפור עצמו, קצת מנסה לחשוב על לדמיין את הכתפיים. סתם, זה אזור שאנחנו בכלל לא חושבים עליו ולא מתייחסים אליו יותר מדי, לכתפיים. זה הפך להיות מטאפורה, יש אחד שיש לו כתפיים, אחד שאין לו כתפיים, בתור ביטוי מטאפורי כזה, שאדם יודע לשאת הרבה על עצמו. במעשה האלונקות זה יותר פיזי, אם יש לאדם כתפיים או אין לו כתפיים.
רחבות.
מה?
כתפיים רחבות.
כן, זה המושג של הכתפיים. תמיד מסקרן לראות איך רב נחמן הסתכל על הגוף. דיברנו על זה גם ביחס למורים הקודמים, איך רב נחמן ראה את האדם, את גופו של האדם. וכפי שאמרנו, הוא סוקר את האיברים מלמעלה למטה, התחיל עם העיניים, אוזניים, פה, צוואר, עכשיו הגיע לכתפיים, והקול, האזור של הצוואר, דיברנו, קום הצוואר, עכשיו הוא מגיע לאזור של הכתפיים, וכאן הוא, הכיוון שהוא מדבר עליו, שהכתפיים הם, לפחות בדמיון של רבי נחמן, הכתפיים הם העבר שבו באמצעותו האדם מחזיק את העולם. הוא מחזיק אותו. יש לאדם הכתפיים שהם נמצאים כתפיים רוחביות, ומתחת הראש נמצא האזור שבו האדם צריך להחזיק את העסק. זה בעצם התחושה. רק ניתן דוגמה, לנסות לדמיין בעלי חיים שאין להם כתפיים. כך לדוגמת הדגים, שאין להם כתפיים. הם באמת שם, יש משהו שבאמת, המושג של, נגיד, בעל חיים שאין לו כתפיים, שיש לו, תכף נדבר גם על בעלי חיים, הולכה על ארבע. על כל פנים, התחושה הפשוטה של רבי נחמן, שיש בכתפיים איזשהו סוג של נסיעה בעול. זה מזכיר את יששכר חמור גרם, עובד בין המשפטיים, איך כתוב שם?
ויד שכמו לסבול.
ויד שכמו לסבול. כן, ויד שכמו לסבול, זה בדיוק מדבר על השכם, השכם זה הכתף. השכם מופיע כמקום של הנסיעה בעול, כמו החמור שנושא על כתפיו את העסק. ויש למשל גם על, כתוב גם על, אני מחפש דימויים על כתף, כתוב שעל ירושלים, וזה בברכות, ובין כתפיו שכן, ובין כתפיו שכן. איזה נמצא אצל, לבנימין אמר, ידיד השם, איך אתה שם
שכן? ובין כתפיו
שכן, וזאת הברכה. כן, ובין כתפיו שכן, ואז באמת מתואר, בחז"ל מתואר, שירושלים היא מין עוקף שנמצא בין הרים גבוהים יותר, וזה בעצם הכתפיים. גם זה דבר שהוא דימוי מאוד יפה, שבעצם בית המקדש הוא גם כן אופן של נסיעה בעול. בצד מסוים זה מביע אולי אחד הדברים העמוקים של הבחירה החופשית של האדם בכלל, שהוא נושא בעול. המושג הזה נושא בעול עם חברו, בכלל לשאת בעול. זה ביטוי שאומנם הוא בדרך כלל התפס כמטאפורה, הוא לא התפס על מדר הפיזי שלו, אבל זאת נקודה שקשורה לכתפיים, באמת, גם... וזה באמת מעביד, וגם הסיפור עצמו שנראה אותו ביד, התחושה האלמנטרית, הוא הייתי אומר שזה צד מאוד יהודי, של הנסיעה בעול. אדם הוא לא נמצא במקום שבו הוא רק מקבל, ורק הוא רק יונק מנעמים.
זה קהלת כותב על זה, לא?
איך כתוב בקהלת?
טוב כי נהג כיסה בנעורה בעול, יש
לו... טוב לגבר כיסה עוד בנעורה.
כן.
זה בתהילים.
בעיכה.
בעיכה. בעיכה.
בעיכה. בעיכה. בעיכה. בעיכה.
בעיכה. בעיכה. בעיכה. בעיכה. בעיכה. בעיכה. יכול להיות.
זה בפסלצ'ים.
זה מנשה צודק, זה בעיכה. טוב לגבר כי יישא עוד מנעוריו. אז אני רוצה להיכנס כאן לסיפור של ההוקר באמת דרך הכתפיים. אנחנו בדרך כלל, כמו שאמרתי, לא כל כך מתייחסים ברצינות לאזור הזה. הוא לא באופק, הוא גם בדרך כלל לא מפריע כל כך. בדרך כלל יש דברים יותר מפריעים, נגיד העיניים, אדם מתמוטל מהעיניים שלו.
אם אתה הולך למכון כושר, אתה רואה את מה שהעיבר הזה הוא חשוב.
אם אתה הולך למה?
למכון כושר, אם אתה הולך.
זה ודאי נכון, שם זה ספק.
זה הופך להיות ממותה.
בעולם התנועה בכלל, שם הנושא של הכתפיים הוא מאוד מרכזי. זה ברור שהרבה תנועות שייכות לאופן שגם כמובן... כל מיני, עצם הבריח, הייתי אומר, הידיים מאוד קשורות, הידיים הגזע השלב הבא, שבית לרשישי שגם אליו נגיע, בעזרת השם, באמת הכל נוגע כאן מהאזור של הכתפיים, אבל באמת רב נחמן, הביטוי המרכזי שלו אצל בעל הכתפיים, אצל ההוקר, זה מועט המחזיק את המרובה. וכאן בעצם, אני סתם מקדים את כל הדברים הללו, כדי שנעשה איזשהו קצת דמיון מודרך, כשהולכים לדון בכלל, כשאני לומד דברים כאלה, אני לא רוצה לעמוד מהצד באופן אינטלקטואלי. מה שהדיון מתחיל להיות דיון ממשי, רק ככל שאנחנו מצליחים גם איזשהו לחוש את האינטואיציות הבסיסיות שמולידות את הדיון הזה. וכאן רב נחמן באמת לוקח אותנו למקום, הייתי אומר, הקשה. מקום שיש עצמות, ויש שם, זה לא החלק הזך, תיקח לדוגמה את הראייה ואת השמיעה, אפילו את הקול מול הכתפיים. ברור שכאן אתה עוסק באלמנטים הרבה יותר עדינים, העיניים, הראייה, השמיעה וכן הלאה. לעומת זה כאן אתה פוגש את הגוף ממש, אתה פוגש את הכתפיים, הם בהרבה מובנים הרבה יותר גופניים מהראייה, השמיעה והדיבור של כבד הפה והקול של הקום הצוואר או משהו כזה, וכאן המפגש עם הכתפיים הוא באמת מפגש עם הפיזיות של האדם.
דווקא מהבחינה הזאת זה כאילו פחות מתאים מהביטוי הזה של מועט המחזיק את המרובה. זה כאילו מבין הדברים בגוף, זה כאילו דבר שהוא פחות מועט.
לא, אני חושב רוצה לומר בזה שהכתפיים בסופו של חשבון זה עבר מאוד קצר, וכל העולם נשען עליך. זה מה שרוצה, זה מתערבב כאן העניין הפיזי עם העניין המטאפורי. אבל בכל מקרה הוא עושה כאן בכתפים, יש מין עבר שהוא מתאפיין בפיזיות, אין לו... אין לך איזה אמירה או אין לו איזה תפקיד יותר פנימי, יותר רוחני, ודווקא המקום שלו בצדק, דווקא הכתף היא הופכת להיות כאן, על זה העולם עומד, כמו שאתה אומר, על שלושה דברים העולם עומד. שוב, זה גם מין תיאור של כתפיים של העולם, כאילו, שיש, נגיד, כמו שמשנה באבות, על שלושה דברים שהעולם עומד, כאילו שיש לעולם איזה מין גוף כזה שיש עליו כתפיים או למזיג הליכות הרגליים. על כל פנים, יש כאן איזשהו מענה אנושי שלוקח את האחריות, שנושא בעול. וזה באמת גם מבטא את התנועה הבסיסית של האדם, באשר הוא אדם בלי לא קשר ליהודי, שזה בעצם הנקודה של הנסיעה בעול, שאדם לוקח על עצמו את האחריות, וגם צד יהודי עמוק, של אולי זה יתפתח בהמשך הסיפור. עכשיו כרגיל, המבנה של הסיפור הוא תמיד חוזר על עצמו. המרית העין שבעצם אין לנו כתפיים. אולי אם אנחנו רוצה לבטא בזה גם תחושה, אם אני מכוון נכון לדעתו, שהתחושה שאין כתפיים זה בסופו של חשבון שכל התחושה של האדם שהוא נושא משהו עליו זה פיקציה. בעצם אנחנו רק נפעלים, אנחנו נבראים, אנחנו בלב הכי חבר שייקספיר, העולם במה, כולם השחקנים, מי שמושך מחותים מלמעלה. התחושה שאנחנו נושאים בעול ובעצם תלוי בנו ואין הדבר תלוי אלא בי, זו תחושה שבצע מסוים עלולה להתברר כפיקטיבית. כמו שאמר, נגיד הרבי מאירביץ, שאמר, הכל בידי שמיים, אפילו יראת שמיים. כלומר, אין לך בעצם שום דבר, אתה חי באיזה פיקציה של בחירה, אבל למעשה אתה, כל הקיום של האדם בעולם הוא לא תלוי בו. וכאן דווקא הדיון על הכתפיים הוא בעצם מביא אותנו לרובד היותר מחולן של האדם, בשפה אחת של מחולן, הרובד היותר אחראי, הרובד שבעצם נזכיר לו את העמדה של הרמב״ם מצד אחד ושל אדמור הזקן מצד שני, על שמעמידים את האחריות של האדם במרכז, ומבחינות הללו הדיון פה על הכתפיים הוא מביא אותנו לאותו מקום. הדיון על הכתפיים הוא בעצם אומר, חביבי, אתה לוקח את האחריות, זה מונח על הכתפיים שלך, זאת הנקודה, זה מונח על הכתפיים שלך, לא על אף אחד אחר. בעצם התנועה הזו, זה נמצא על הכתפיים שלי, אני לא יכול להסתתר מאחורי כל מיני תפיסות אחרות.
גם לא אחרי הקדוש ברוך הוא אפשר להסתתר.
כן, זה ברור.
זה הגעגוע שלו, של נחמן. סך הכול לו געגוע עמוק למשהו מאוד מעשי, ארצי.
אני גם חש כך. אני חש שאנחנו לא מתגלה פה כאיזה אדם ספיריטואליסט שרק מתקלל באינסוף. הוא מתגלה כמושבניק.
חקלאי
כזה. שהוא בעצם איזשהו מקום...
חצר אחת בארץ ישראל.
מה?
חצר אחת, הוא לא אמר, חצר אחת בארץ ישראל.
יש כמה... אני רוצה שאני מכיר שאלו ארץ ישראל עם אילו הבתים והחצרות, משהו כזה. אז זה בדיוק התחושה כאן. התחושה כאן שבאמת הוא כאן לא מושך לכיוונים ספיריטואליים, אלא לכיוונים דווקא ציוניים. יש בזה משהו יותר ציוני, בעצם התפיסה הזאת של הכתפיים. הכתפיים זה למעשה האנטיגון או ההיפוך של ההתבטלות, של ההתקללות, שבעצם לא מאפשר לך, אתה רק נפעל בתוך, אתה רק נברא בתוך עולם שלא תלוי בך. והתיאור כאן הוא בדיוק הפוך. התיאור כאן הוא, אתם חושבים שאין לי כתפיים, שאני סתם רבה, שאני סתם כזה לא יוסדר, מחלק לכם שוון של הרינג, אפשר אתכם ניגונים, אתם ככה מעריכים אותי, אז אני רוצה להגיד לך שיש לי כתפיים. והכתפיים שלי, אני מחזיק את העולם עם הכתפיים שלי. אני חושב שזאת התחושה שלי, אני מקווה שלא הפרסתי יותר מדי בדרשנות, אבל בכל מקרה, גם אם זה דרשנות, דרשנות יפה, מה אכפת לכם לשמוע?
שמתי משהו על ה... שאמרנו על המבנה של גוף האדם, פה מה שאמרת קודם, שבעצם הכתפיים הם איזה סוג של אשליה, כי בעצם המשקל הוא בעצם הוא על הרגליים. כאילו, הגוף של האדם הוא בנוי בצורה שהמועט כאילו מחזיק את המרובה. גם שאתה מחזיק משהו על הכתפיים שהן רחבות, בסופו של דבר הם לא הדבר האמיתי, זה סוג של אשליה כזאת.
זה נקודה אחת, ונקודה נוספת הייתי מוסיף על זה, שבעצם יש פה רמלך מרקן בעצם שמקום נלחם בגרביטציה. כבר שרגליים נדבקות לקרקע בגלל חוק המשיכה. והכתפיים באיזשהו מקום הם כוח המשיכה של ההוויה. זה לא שיש איזו גרביטציה במובן רק של חוקי הפיזיקה, אלא יש כאן גרביטציה רצונית. אדם לשאת בעול זה להחליט שאני יהיה כוח המשיכה. וזה מופיע כאן בהמשך. התודעה הזאת שבעצם אם תרצו, קצת שנקדים את המאוחר, הצדיק בעצם הכל נשען עליו. הוא בעצם, איפה הוא אומר את זה בפרש? אולי זה כאן בהמשך או במקום אחר, שהוא מדבר על לא, אומר לי באחת התורה בליקוטי מוהר"ן, שהוא מדבר על הצדיק ככוח המשיכה, שהכל נמשך אל הצדיק, משהו כזה. באחת התורות שלו, אני צריך לימדתי את זה פעם כאן. וכאן אני חושב שהסיפור של הכתפיים, הוא מחזיר אותנו בדיוק למקום של הצדיק. הגרביטציה היא לא באדמה, אלא בצורה אחרת, הצדיק הוא בעצם האדמה של ההוויה, והוא בעצם הכוח המושך. זה דבר שהוא אומר אותו מפורש באחת התמונות שלו, זה חושף ממש את התודעה בצורה מאוד חריפה. וכאן בעצם זה מין אלטרנטיבה לתפיסה, התפיסה הרגילה שהכל נמשך אל האדמה, ממילא המשקל של האדם, זה מה שיוצר את האדם שהוא לא בורא אל הנברא, שבעצם הכל נמשך למטה, יש איזו אשליה, איזו פיקציה של בחירה ושל נסיעה בעול או משהו כזה, אבל למעשה, בתודעה של רב נחמן זה לא ככה, בתודעה של רב נחמן הגרביטציה נמצאת כמו שאמרתי אצל הצדיק, כלומר אצל עצמו, והכתפיים עם העבר שמאפיין את זה יותר מכל, ועכשיו ניכנס לסיפור. עד רבה יש לי כתפיים כאלו שקוראים פלייצס, והם מבחינת מורה תחזיק את המרובה, ויש לי הסכמה על זה. כי פעם אחת היה שיחה וסיפור, שהיו אנשים מפארים עצמם מבחינה זו, שכל אחד היה מתפאר שיש לו בחינה זו שמורה תחזיק את המרובה, ומאחד מהם היו מחייכים ושוחקים ממנו. והשאר שהתפארו בבחינה זו שמורה תחזיק את המרובה, התקבלו דבריהם. כן, הייתה פה, היה פה איזה מין התכנסות. שכל אחד התחיל להתפאר, לספר על התכונות שלו, שהוא מועט המחזיק את המרובה, כל אחד חושב שהוא מי יודע מה. אז אחד שאומר את זה, הוא נתפס כבדיחה, כולם צוחקים ממנו. והשני שאמר את זה, כולם קיבלו, אחרים חוץ מאחד שהם צוחקים ממנו, כולם התקבלו דבריהם. אבל בחינת מועט שמחזיק את המרובה שיש לי, הוא גדול מכולם. אני יכול לתאר לעצמי את הגיחור שיש כאן. אנשים יחד באיזה שותים וודקה, שם באוקראינה, ובאים כל מיני ביריונים כאלה, גורילות כאלה, וכל אחד אומר, שמע, אני מועד מחזיק את המרובה, יש לי כתפיים, תסתכל עליי, ובא שם ציף ציף אחד, ישב שם ביניהם, שהוא בקושי רואים אותו, וגם הוא אמר שהוא מועד מחזיק את המרובה, וכולם צחקו עליו. מה אתה מדבר? אתה בכלל בקושי, אני עושה לך פו, אתה כבר נופל. אנחנו כאלה, שיש איזה יכולות בין אירוחי, איזה מין חבורה ששבת ככה, ואז הוא אומר שמעט מחזק את המרובה שיש לי הוא גדול מכולם, כי אחד מן הענה להתפאר שהמוח שלו מבחינת מעט מחזק את המרובה, כי נעשה במוח שלו אלפים ורבבות אנשים, כל ההצלחות שלהם, כל ההתנהגות שלהם, כי זה שוב הכל דימויים של הצדיק. יש כל מיני, כל מיני שמתפאר כאן זה תיאורים מגוונים של המועד מחזיק את המרובה של הצדיק. אז הראשון אומר שהוא המוח, הוא נושא במוח שלו את כל העול, את כל בני האדם, את כל מה שהם זקוקים, הצדיק מפרנס את העולם. כל ההוויות והתנועות שלהם, הכל כשל, הכל נושא במוחו. וכן הוא מועד מחזיק את המרובה, כי מוחו נושא כל כך אנשים, כל ההסתכלות שלהם, ושחקו ממנו אנשים, כי אנשים אינם כלום והוא אינו כלום. זה דבר מאוד קלאסי, זה מין, מדברים על ביקורת החברה, התיאור כאן של רב נחמן הוא ממש אדיר. איך מתייחסים באמת לאדם שיש לו, לרבה, למחנך, אדם שבאיזשהו מקום הוא בקשר עם בני אדם. הוא רואה את המצוקות שלהם, העובד הסוציאלי, הפסיכולוגים, וכו' וכו'. הם חווים את הקשיים של בני אדם, והם ממש מרגישים שהם גואלים את העולם, ושהם נושאים בתוכם את הצעות של בני אדם, והם נשים להקטיב איתם, ונשים לתקן אותם, ולקדם אותם, וכו' וכו'. וצוחקים עליהם, וכמו שצוחקים היום על כל מיני אנשים כאלה, מה אתם מבלים תור שאתם לא פרודוקטיביים, מה אתם, יותר מזה, אתם חושבים שאתם עושים משהו, הרי מחר אנשים האלה הולכים, אתה היום דואג לאיזה בן אדם, או לאיזה קהילה, או סתם אופן רחב יותר, בסופו של דבר, אתה הרי לא תהיה כאן עוד מעט, האנשים האלה שאתה דואג להם לא יהיו כאן עוד מעט, בעצם לא יהיה פה שום דבר, עוד מגורניש מתגורניש, לא יהיה פה שום דבר, אז מה עשית כל החיים שלך, בזבזת את זמנך לריק, ואני חושב שאנחנו נעשה כאן איזשהו תסכול מאוד עמוק בתיאורים הללו. אדם עובד מנסה לתקן, ואני מנסה לחשוב, אדם נגיד רופא, חוקר מוח, שעובד מנסה איכשהו לקדם את המחקר של המוח, ומנסה לקדם את בני אדם, את הרפואה וכו' וכו'. אומר לו רב נחמן ככה בציניות, באירוניה האופיינית, מה אתה כל כך מתאמץ? הרי בסופו של רבון אתה אומר לא תהיה פה, עם כל החוכמה שלך, אלה שאתה דואג להם גם עוד מעט לא יהיו פה, ולם יהיו שוכני אפר, אז יש מה כל המאמץ הזה, מה כל העניין? וזה דבר מאוד, מאוד אופייני לתפיסה, איך אפשר בעין מבחוץ, לראות הכל באיזה מין עולם חסר פשר. והוא אומר שהוא מועד מחזיק את המרובה, כי כשאדם חי בתוך עצמו, אז הוא מרגיש שהוא יוצר, הוא פועל, הוא מטביע חותם, הוא שווה קצת, יש לו איזה משהו. תבין לי שאני אשמע אותך לדבר על עצמי. ויש מקום במחשבה שנייה, אומר לעצמו, מה אתה עושה צלצולים? מה אתה עושה רוח? עוד מעט, הכל קשר לכל כבר, עוד מעט לא יהיה פה. ושום דבר, אם אתה רוצה לקבל קצת מוסר, אז יש לי חבר בירושלים שיש לו משרד מפואר, בדיוק מעל בית העניין בגבעת שאול, במקומה עליונה, וכשמסתכלים מהחלון יש לו חלון ענק כזה בעזור, וכשאתה יוצא ומסתכל למטה, כל בית העלמין של גבעת שאול למטה.
זה
מראה
נפלא.
ממש מראה נפלא, זהו.
זה גם רגוע.
כן, ואף אחד לא זז שם, הכל שם שקט, הכל שם בסדר.
זה נכון, פשוט הוא לא רואה נכון, הכל זז שם, הכל הזמן. יש תזוזה קרקעית שם, חזקה מאוד.
אז זהו, אז מה שאני רוצה לומר, שזה בדיוק המקום שאני מסתכל על זה ככה, אז אם אתה, אפשר לראות את זה כמקום של השראה, כמובן אני באמת מקבל מזה השראה פילומיסטית, אצל דווקא, בגלל שהמוות לא לוקח אותי למקום של חוסר טעם להפך, אבל כן למקום של להפך, דווקא בגלל שעם הסוף, איתו נותן הרבה יותר ניקיון למה שאני עושה כאן כרגע, שאני חי, לא חייב, זה מנקה אותי מכל מיני אשליות. מצד אחר, אפשר לראות את זה בעין מאוד אירונית, כמו שהרבה אנשים מתייאשים ולא מוצאים שום טעם. בסופו של חשבון, דור הולך ודור בא, ארום יצאת, ארום אתה עתיד לשום, ארום לא יישא בעמלו, שאני הרבה פסקים מקהלת שמתארים את המבט הזה מבחוץ. ואז באים כולל ושוחקים עליו, אתה חושב שאתה מאוד מחזיק את המרובה, כי אתה רבי גדול, ואתה יש לך קהל גדול, ומוחאים לך כפיים, וקמים לכבודך, ויש לך עסק שלם שאתה חושב שאתה מי יודע מה. בשורה משפחתי, אתה אבא, יש לך ילדים, נכדים, יש לך איזו הוויה, איזו התרחשות סביבך, נו באמת, מה אתה עושה סיפור? איזה מבט שהוא ממש מפחיד, וכולם צוחקים עליו, אתה אומר, אני בעד מחזיק את המרובה, תראה כשאני, יש לי מה לספר לכם, יש לי מה להגיד לכם, עומד אצלי, ניקל מהצד, הוא אומר, מה אתה עבל את המוח, מה אתה...
שמענו.
יכול להיות שהוא לועג רק שזה מישהו שהוא... רק שזה רק במוח אצלו, ולא שהוא פועל עם זה משהו. לפעמים אתה מרגיש שבגלל שאתה יודע דברים, אז זה כאילו זה שלך. בגלל שאני חושב עליך, אז אתה שלי. אז כי אם הוא עוזר לאנשים, אז זה בתוך כל העולם, זה דבר שהוא יותר שווה.
אני חושב שזה אפשר...
זה במוח שלו, לא אמר אף מילה שזה יוצא מזה, כאילו לעולם.
אני חושב שהוא... אני חושב שרב נחמן מדבר בדרך כלל על עצמו. רב נחמן בדרך כלל בתודעה שהוא מתקן את העולם, שהוא בעצם כל העולם, שיש לו ממשלה על כל העולם, ושבעצם הוא כוח המשיכה של ההוויה. הוא היה לו תודעה מאוד, תודעה משיחית חריפה, שהוא בעצם העולם נשען עליו. הוא ודאי ראה את עצמו ככזה, וזה יש הוכחות בלי סוף, שזו הייתה התודעה שלו. ולכן יקל אותי לפרש איזה בצורה שהוא בעצם... מנסה להסתכל מהצד, כאילו זה הוא עצמו.
על עצמו.
כן.
כן, זה ביקורת עצמי.
זה ביקורת עצמי, זה בדיוק הנקודה כאן. ובעצם זה שצוחקים עליו, וגם בסוף שצוחקים עליו אבנים, או משהו משוגע.
הוא צוחק על עצמו.
כן, הוא צוחק על עצמו, וזה בדיוק ה... איפה זה כך כתוב שהוא...
זה מחזיר אותו בשפיות דרך כלל.
אין ספק, זה נותן... אין ספק, זה ברור לגמרי, אני אומר, אבל זה דבר מאוד יפה לראות באיזה צורה הציפור הזה נבנה. איפה כתוב שזרקו עליו... איפה זה אומר? שבסוף ה... רק רגע, זה היה בבית לי... החרש. בית לי החרש... בתוך כך נעשה רעש, אפשר אף הפי חזה המשוגע שהולך ואומר שהוא הגנני וכל אחד מחזיר אותו על משוגע וזורקים בחר אבנים, מגרשים אותו, אולי אפשר אף הפי חזה הגנני באמת. זה רב נחמן, זה בדיוק הנקודה. וכאן עם הסיפור הידוע שעזריאל קרליבך מספר על הרב קוק. עזריאל קרליבך שכתב את המאמר שלו על הרב קוק, עזריאל קרליבך מייסד עיתון מעריב שהיה קשור לרב קוק בשנתיים האחרונות לחייו, ביום השבעה הוא הספיד אותו, אז הוא כתב שם אנקדוטה לספר את מר גורלו של הרב קוק. הסיפור היה שבערב פסח הוא הלך לאחד הקיבוצים ליד ירושלים והחליט להביא להם מצות, והקיבוץ תפסו אותו בידיים וברגליים והעיף אותו מהקיבוץ, ולמחרת בחג עצמו הוא הלך לכותל והחרדים זרקו עליו אבנים, וזה היה הרב קוק. זה סיפור מאוד, זה אנקדוטה, זה בדיוק הסיפור של הרב קוק. מהבחינות הללו זה גורלו שכל אדם גדול, אדם שיש לו ראש הרוח, שהוא חי באיזה עולם אינסופי, שמבחינתו הקיבוצניק והחרדים כולם שייכים לעולם שלו, כולם שייכים לאותו מכלול אינסופי, והוא ראה את עצמו כמתקן את כולם, גם את זה וגם את זה. בסופו של דבר, התוצאה היא שכולם מזרקים באבנים מכאן ומכאן.
אני חושב שזה התיאור שלנו שייך ללמוד בישעיהו, אבל בישעיהו יש תיאור של המשיח.
יש כמה תיאור של המשיח.
שהוא נושא צלקות
ומחווה. חולנו הוא נשא, מחווה סבלם, כן.
הם לא חולים, הם משליחים עליו את החול.
נכון, נכון, זה בדיוק הנקודה. הוא אמר מי שאמר ש... הייתה ביקורת רבי נחמן, שרבי נחמן דיבר זה כל מה שהוא יצר, הוא היה אדם חולה. יש אחד שאמרנו שהוא מסתגר רבי נחמן, הוא היה גם צעיר מאוד וגם אדם חולה. הוא יכול לקבל ממנו תורה. אז אני חושב שהמענה לזה, כמו שמישהו כבר אמר, זה לא המצאה שלי, שהמחלות של רבי נחמן זה הבריאות של הדור שלנו. ובהרבה מובנים אני חושב שהרפואה יכולה לומר רק מאנשים חולים, שבאמת סובלים את הסבל ומבינים את החיים הרבה יותר מאחרים. ומהבחינות הללו אני חש כאן דווקא, לכן אני נוטה לקבל לפרש, לא שאני דוחה את ההצעה של מנשה, רק אני חושב שבהקשר שאני תופס את רב נחמן, את התודעה שלו, הוא באמת רצה לתאר כאן את הרבה, שהוא טוען שאני מועד מחזיק את המגובה, אבל בעיני האויל מסביב, הוא נתפס ללאג, נתפס מה אתה מדבר, מה אתה עוסק, ואני איש הייטק, אני עושה מיליונים, אני יכול אפילו לבנות ולרמות ולגנור והכל, מה אתה יודע לעשות? גם את זה אתה לא יודע לעשות. אני יודע להיות אדם מן העולם, אני יודע איך מתנהלים כאן בעולם, אני יכול להחזיק את המרובה. אבל הרבי, הנדך הזה, שהוא ככה רואים אותו, הוא באמת לא חלום. הלאה, איך הלאה? ולענה אחד ואמר, אני ראיתי מועד מחזיק את המרובה כזה. פעם אחת ראיתי הר שמונח על הרבה זבל וטינוף. והחינוך שלי, מאין בא להר הזה כל כך זבל וטינוף? היה שם אדם אחד אצל אותו הר ואמר כל זה ממני, כי אותו אדם היה יושב שם אצל אותו הר ושתיך שם תמיד על אותו הר זבל ופרש של המאכילה ושתייה שלו ותינף שם עד שלדו להתרבה הזבל ותינוף שם על אותו הר נמצא שזה האיש שהוא מועד מחזיק את המרובה כי הרדה להתרבה הזבל כל כך זה באמת ככה אין גבול לחוש ההומור של רבי נחמן אז זה מתאר וכן הבחינת מה מחזיק את המרובה שהאיש כנל, שיתאר לי במוחו שמחזיק כמה אנשים כנל. וכן זה התיאור הנוסף של האדם, שגם זה חלק מהאירוניה הבלתי נגמרת של רבי נחמן, שבעצם מה שבן אדם משאירים בעולם זה את הזבל שלהם. זה נכון, גם הגוף של אדם בסופו של חשבון ירכב באדמה וישתלב בכל האורגניזם שיש מתחת האדמה. זה בעצם מצבו של האדם. זה בעצם מצבו של האדם. וכמובן שהאירוניה כאן היא מאוד, יש לי כמה כיוונים, שבעצם האדם הוא מועט, הוא בסך הכל איש קטן, איש אחד בודד, ובמשך השנים, בחיים שלו בעולם, הוא משאיר פה את כל הזבל, וזה בעצם, תראו כמה זבל האדם הזה מייצר, זה מועט המחזיק את המרובה, האדם זה מין תיאור מאוד... גרוטסקי כזה, מאוד מגעיל אפילו, שאדם יעשה איזה ערימה מכל הפרש שיפרש בעולם. זה באמת.
זה התבוננות נכונה.
זה משהו לא רגיל.
התבוננות מאוד נכונה לחיים. מכיוון מסוים.
אני מכיר את זה בצורה קצת פחות גרוטסקית, שאדם יבדוק כמה תפוחי אדמה אכל בחיים שלו. ויאסף את כל תפוחי האדמה שאכל בחיים שלו, ובגיל 80 הוא יעשה רימה מכל הכמות שהוא אכל, ואז פתאום יהיה גם כן איזה, יש תמיד שידור ברדיו אחרי יום העצמאות, שידור חוזר על זה, כמה טון חומוס, כמה טון חומוס.
אני גם שומע
כמה זבל, כמה הרי זבל. זה בדיוק, הנה הסיפור. זה ממש מועד המחזיק את המרובה. הלאה. ואחד יתפאר שיש לו בחינת מועד המחזיק את המרובה, כי יש לו חתיכת מדינה שמוציאה פירות הרבה. ורק כשחשבים את הפירות בשיא המדינה, רואים שהמדינה אינה מחזיקת במקום כל כך כמו הפירות, כי אין במקום כל כך להחזיק כל כך פירות. נמצא שהיא בחינת מועד להחזיק את המרובה, כן? זה גם כן מבט שהוא אותו כיוון, אותו רוח. אתה מייצר מהגדול תפוזים, אבל אל תלך לקח את העונה הזאת, קח את המגדל שעשרות שנים מוציא כך וכך טון מהעצים, אז יש לי בסך הכל איזה מין חלקת אדמה של כמה דונם, אם אדם יכול לספור כמה פרי יצא מכל כך מעט דונם, פתאום הוא יראה מה זה מעט מחזיק את המרובה, כי בוודאי ובוודאי הוא מבחינת מעט מחזיק את המרובה. אחד אמר שיש לה פרדס נפלא מאוד, שיש שם פירות וכו', עושים שם כמה וכמה בני אדם מסרות, כי הוא פרדס נעים מאוד. זה כבר מגיע לרובד אחר, פחות פיזי, יותר של תיירותי, של אדם עולה. יש פרדס נאה שלא מודדים את הפירות שלו, אלא הוא הופך להיות מקום מושך, מקום אטרקטיבי, מקום תיירותי. ובקיץ נשים לשם כמה בני אדם מוסרות לטייל שם, יש אזורים שמושכים. באמת אין בפרדס מקום כל כך שחזיק כל כך אנשים. תראו כמה אנשים ביקרו באיזה, כך איזה מוזיאון, כך איזה... את גן סופיה, אגב, ליד באומה שם יש את הגן שנשאל אחד הגנים היפים בעולם. במרחק של 20 דקות הלכה מהציון. יש שם באומן גן, שנקרא גן סופיה. סופיה הייתה אשתו של אחד מהשושלת של... איך נקרא מה
החבר'ה? רומנו.
לא, לא, יש גרף פוטוצקי. אחד מגרף פוטוצקי זה לא שם מסוים, זה היה תואר של ה... אז אחד מהם יש סיפור שכתוב בכניסה על הגן הזה, אני זוכר את הפרטים. אז בזכרה הגרף נתה בנה גן, שהוא באמת גן מדהים ביופיו, ממש משהו מדהים ממש. ורבי נחמן הכיר כנראה דברים כאלה, בנם הוא לא נעשה בעולם, אבל זה הוא ראה את ה... שם אין פרדסים גם, זה רק גן של נוי, יש הרבה מים שם ובעלי חיים. אבל הוא מתאר כאן, תראו כמה אנשים, כמה בני אדם באים לבקר בגן הזה או בגן אחר. אם תראו, הוא רק מחזיק את המרובה.
כמו גם שרשרת כזאת, הראשון אומר שאנשים, אז אומרים לו זה כלום. ואז התינוף של האנשים. אז התינוף גדל פירות, ואז האנשים באים לבקר בפירות. וכזה, אפשר לצור שרשרת כזאת.
אני חשבתי שזה אותו בן אדם. שכל פעם הוא מתמקד במשהו אחר. יש מדינות שמתמקדות בזבל שלהם, הם צריכים לייצר משהו, אבל הייצור הזה מצריך ייצור של מלא דברים אחרים. אז כל מיני מיותרים, והם רודפים אחרי עצמם כדי, זה מזכיר לי את ה... איך, מיידוף, זה ממש זה הסיפור, זה להחזיק את ה... להחזיק את המיותרים שלך. ויש אנשים, יש אנשים שמתמקדים ביצור שלהם ולא במה שבעודפים שלהם. זה כאילו...
טוב, זה כבר אתה נצליח שהוא לקדם. זה יפה, אני צריך... אני חושב שאנחנו נמצא ברובד אחד בקריאה שלי שהוא קודם לזה, הוא לא נכנס להבחנה מסוג כזה, הוא בא... שוב, אני... אתה רוצה לתת איזה מין איזה כולם ערכי, יש מיותרים, יש כאלה שהם עושים דברים יותר פרודוקטיביים או משהו כזה, אבל אנחנו נושב בא לרוב יותר ראשוני, הוא בא להראות שיש פרספקטיבה על האדם שבעצם היא מחויכת, היא פרדוקסלית. אנחנו תמיד רואים את עצמנו מזה זווית של כאן ועכשיו, ואתה מנסה לזכור במבט רחב איך בן אדם נראים, אתה מסתכל כמו חייזר, מה בן אדם עושים כאן, אתה רואה בן אדם, אתה עוקב אחר במין במעוף הציפור, אתה פתאום רואה יום במדבר על אז הוא מייצר זבל, מייצר פירות, מייצר טיולים, מייצר אטרקציות. זה בדיוק, אתה בסך הכל יש איזה מין מצב מגוחך, שבו בסך הכל יש עולם כזה, כדור הארץ הוא מאוד קטן, האדם עצמו הוא ודאי קטן, וכל מדינה היא מדינה קטנה, ומה שהיא מסתכלה ליצור איזה מין רושם כזה, כאילו שהם מחזיקים במי יודע מה. הוא רוצה לחשוף כאן את האבסורד, בעצם כל הדבר הזה הוא קשקוש, כל הדבר הזה הוא בלוף, וזאת הנקודה בעצם. אז אני רוצה להראות את האירוניה שיש בכל הצורה של ההסתכלות. לאן הוא רוצה לקחת אותה, את האירוניה הזו? בואו נראה איזה מיד, כדי להגיע אותם לעיקר.
יש פה משהו אבסורדי שכאילו, על הראשון צחקו, כפי הדרך שבה אנחנו אמרנו קודם.
הוא מדבר על האדם. אחרי זה, אז עליו צוחקים.
אבל
זה מי שמדבר על האוכל של האדם ועל התאום של האדם, זה כבר לא מספיק. זה מה שאמרנו, זה האוכס כאן. שהאדם שאוהבים לתקן את העולם, הוא הופך להיות המצחיק, המגוחך. ואלה שעוסקים רק בגיחוך, הם הופכים להיות הרציניים. זאת הנקודה. זה בדיוק ה... אוקיי, הלאה. ואחד אמר שהדיבור שלו בכלל מאוד מחזיק את המלובה, כי הוא בעל סוף שקוראים סקריטר, יצא מלך גדול. באים הסתכל ונחרה בני אדם, זה באים שלחים למלך, זה באים בקשות וכך, יצא בזה. ומדי אי אפשר למלך לשמוע את כולם. ואני יכול לקבץ את כל דיבורים בתוך איזה דיבורים מועטים, וספר לפני המלך אלו הדיבורים מועטים. ויקלו לי כל השבחים והבקשות שלהם וכל דיבורים כולם בתוך איזה דיבורים מועטים שלי. נמצא שהדיבור שלי מאוד מחזיק את המרובה. כאן כבר בולשים לרוב יותר רוחני. זה הכוח של הצדיק שיכול לקחת את הדיבורים של העולם ולהתפלל בשביל כולם. הרב נחמן ודאי בהקשר של ראש השנה ושל אומן, הוא בפירוש אומר שצריכים להתקבץ את כולם, הוא יודע להביא את הדיבורים, הוא יכול בעצם לדבר את הדיבור המחובץ, את המורת, לרצות את המלך. אז זה שוב אותו דבר, יש עולם שמתפלל, מבקשים, מתחננים, כל הדורות כולם, כל האנשים כולם מתפעלים ותחננים. אני יודע לקחת את כל הדיבורים האלה ולעשות מכל זה דיבור אחד, שהוא בעצם הדיבור של כל ההוויה, וזה בעצם התודעה שלו שוב, התודעה של הצדיק, שהוא יכול לקחת את הלסת מהכל נקודה אחת, שהוא בעצם ממצא את כל הכאבים של בני אדם בכל הדורות כולם, ואת הכל הוא יכול לחבץ לחלל דיבור אחד. והכל יוצא בתוך הדיבורים המועטים שלי, ואז הוא בעצם בא ואומר ש... שוב, זה גם חושף אותו בתודעה של הרבי, שהוא בעצם ביכולות שלו, הוא חש שהדיבור הזה הוא דיבור, אתה יודע, למשהו שהוא אפילו לא דיבור, הוא שתיקה, איתי הוא עדיין נשיג בדיבור, שדיבור אחד שלי בעצם ממצא כאן את כל העניין. זה גם ברמות הפשוטות, לפעמים אתה שואל שאנשים רוצים לבטא משהו, מנסים לדבר איזשהו דיבור, פתאום מישהו אומר איזה חצי מילה והנה הוא נפל האסימון. לפעמים זה דבר שמאוד עוזר, אתה לומד משהו, אתה חש תחושות, אתה מחפש את המילים, מחפש איכשהו להביע, פתאום מישהו, או אתה עצמך מישהו אחר, פתאום זה רק מילה לחלל, אתה פתאום מרגיש שהכל יכול להתלבס עם המילה הזו והכל נאמר כאן. זה בדיוק הנקודה של הצדיק, שיכול בדיבור אחד, בעצם רק הצדיק והדיבור של הצדיק ואלוקים, וזה למעשה התמצית של הכל כולו, של כל הדיבור של בני אדם. הלאה? ואחד ממש השתיקה שלו הוא מבחינת מורד מחזיק את המרובה, כי יש אליהם מקטרגים הרבה בעדי לשון הרע שמשינים לו הרבה מאוד, וכל מה שמלשינים מדברים וקטרגים עליו ולשון הרע הרבה, הוא בשתיקתו מתרץ הכל. זה כבר ממש מתקרב לדיבורים מאוד מאפיינים יותר מנכון. אני יודע משהו שותק לבד. כי הוא עושה כאיזו שתיקה וזה תירוץ על הכל. זה ששתיקתו מועד מחזיק את המרובה. ודרך אגב, נקודה שאצל מנחמן השתיקה, גם בתורה ו' ותורה של אלול, התורה הזאת היא בעצם חושפת את התורה של השתיקה של מנחמן. השתיקה של מנחמן יש בצד... השתיקה של נחמן יש בה צד מאוד מזכיר את הסיפורים של הזן על השתיקה. סיפרתי כאן התחלת של הזן, האדם שעושה בספינה בנהר ובא מולו ספינה אחרת ונכנסת בו, יש תאונה, אז כמה שבא לספינה הראשונה הוא שהפך על המטה של כללות. סיפור שני, אדם נוסע בספינה בנהר ובא איזה בול עץ ופגע בספינה. מה קורה אז? כל דבר, כל מיני שמיים, מה לעשות? ובעצם הנקודה של השתיקה, הנקודה שאתה הופך לגבול עץ בעצמך. אתה לא מפעיל את כל האנרגיות של השניות, או שאתה מתפוצץ וצועק, או שאתה מתפוצץ ולא צועק, אבל זה הכל אותו דבר. זה הכל מצב של שהאנרגיות שלך הן צועות למצב של דיבור, אחרי שתנועה. השתיקה היא השקפה, ויש לו כאן סוג של מדיטציה, סוג של שתפות. אני לא בסיפור, בכלל, אני נמצא מהצד, אני לא מעורב, אני לא בעד ולא נגד, אני נמצא באיזשהו מקום בידע, וזה לא אדישות, זה לא איזה מצב שבו לא אכפת לך. באיזשהו מקום אתה מקבל את ה... אתה פוגש כאן, הייתי אומר, את אלוקים, באותו מקום שאתה לא מדבר. אתה מקבל את המציאות שלך מתוך איזו עמדה שזה מה שאלוקים עושה לי, זה מה שאלוקים... אני מקבל את המצב הזה עצמו. את האבסורד הזה, את ה... אני מקבל השראה מעצם העובדה שאני לא מתפוצץ. מעצם העובדה שנפתחת לפני אפשרות שלישית, יש כבר אפשרות של הדמיון, של ההשראה, של הקבלה עצמית, איך שאני נסח את זה, שהוא בעצם הוא... זאת השתיקה. הרבה מובנים, אני יכול להביא להמחיש את זה בצורה נורא פשוטה. הרבה פעמים... מישהו מתעצבן עליי. לא כל כך הרבה, אבל יש, כל אדם בחיים יש לו מתחים. אין חיים בלי מתחים, בלי שיש גם בתקופות כאלה אחרות גם אינצידנטים לא נעימים. ואז תמיד יש נטייה, תמיד להגיב, תמיד איכשהו להוכיח שאני צודק, ונוצר איזה מין קונפליקטים וכל מיני מיני דיבורים שמאוד לא נוחים. מה שהרבה פעמים קורה, שאדם יודע להקשיב מי שבא אליך בתרומת, ואתה לא, אתה לא מקבל אותו, אתה מקבל אותו גם בלי רצון להתגונן, בלי רצון להצטדק, בלי רצון להוכיח משהו. אתה פשוט מקבל אותו, אבל מקבל אותו באמת, אתה לא שותק בתוך איזו אדישות כדי להוציא את משווי המשקל. לפי זה, זה עמדה של ציניקנים, שאתה משחק עליך, אתה באיזשהו מקום לא מתייחס אליו בכלל. זה דבר מאוד לא ראוי, מאוד לא נכון. השתיקה של רבי נחמן, מי שיש לו כאב, שהוא רואה אותו, הוא רואה בי את המקור של הסיבה שכואב לו. הוא בא ובטיח את זה. עכשיו, אני יכול לבוא ולפייס אותו, אבל הרבה פעמים הפיוס עצמו גם כן יכול עוד יותר להציט את האש וכו'. ודווקא הדרך של השתיקה, היא הרבה פעמים, היא נותנת את המקום לשני לגמרי, אתה לגמרי מקבל את הצעקות שלו, ואתה פוגש אותם, והוא גם צודק, וצריך להקשיל מה שהוא צריך, אבל אתה באיזשהו מקום מביא את עצמך לביטוי בצורה עמוקה ביותר, דווקא בזה שאתה שותק. זה לא שתיקה פסיבית של חוסר עניין בצעקות שהוא צריך עליך, להפך, אתה כל כך רוצה לקבל, להקשיב לו ולתת לו מקום, אתה פותח את עצמך על הצעקות שלו. ברגע שזה קורה כך, זה קורה לפעמים באנקדוטות של יום יום ברמזור, אתה עושה איזה הקיפה לא בסדר, ואתה ענק שלידך מתחיל את עצבן אליך, ברמזור אתם נפגשים אחד יד השני, אתה רואה אותו כבר מתחיל לנוע בכיסא, ואני כבר עושה את הרגל הזה הרבה פעמים, אני מיד פותח את החלון, ועבר הייתי מתעלם, הייתי אומר, טוב שיצא את החלון. היום אני תורך לפתח מיד את החלון, וגם דרך שהוא יפתח את החלון, נשמע, סליחה, נצל. ואתה רואה שהפנים שלו פתאום מתרקחות, משתנות, אז הוא ככה בנחת, עושה את הראש חזרה, פתח את הרדיו עוד פעם, חזר לשגרה שלו. וזאת הנקודה של השתיקה, שהיא ממש מפייס. השתיקה משהו שהוא עריך אנפין. שנותן מקום, ואני חושב שהנקודה כאן שהוא משהו שותק, כולם רודפים אחריו, כולם, יש סיפור ידוע על רבי אחי ממז'יגוז' שהיה דוד שלו, הנכד של הבעל שם טוב, הם פעם ישבו והוא מאוד הריץ את רבי נחמן, בתקופה מסוימת לפחות, אני חושב שאחר כך שינה את דעתו, אבל היה דעת שינה שהוא הריץ את רבי נחמן, פעם ישבו אצלו, התחילו לחרף ולגדף את רבי נחמן, אצלו בבית, והוא שתק, לא אמר כלום. אז כשהוא יצא, שאלו אותם קורבים, למה שתקת? אתה... אני מתחשב של רב נחמן, אז הוא אומר, אסור להגיד כלום, רב נחמן חי מזה. זה שמחרפים וגדפים אותו, זה נותן לו טעם בחיים, וזה כבר מצד אחר, ורב נחמן מצידו, הוא מצד אחד צריך את כל ההתקפות האלה, הוא ידע שמוציא את כל המשיבים למשקל, הוא היה מודע לזה מאוד, הוא ידע שעצר הדמות שלו, יוצר את אנטגוניזם אצל כל סביבתו, לא רק המתנגדים, זה נעזור. נדבר על החבורה של החסידים, ולא רק החסידים גם אצל המקורבים אליו, הברסטלוס, גם אותם הוא הוציא משיווי המשקל, בעצם ההתנהגות שלו. אף על פי כן, הוא אומר שהשתיקה שלי היא המועטה להחזיק את המרובה, וזאת נקודה, אני אומר סתם, בצל הנחמה זה, אני אומר את זה לכולנו, כל אחד מאיתנו, בואו נגיד את זה בכל רם, אני הרבה פעמים, יש לנו תמיד מאמץ בתור אנשים שרוצים להשתלב בסביבה ולא להיות אוטסיידרים ולא להיות מנודים, אנחנו רוצים להיות קצת פוליטיקלי קורקט, לא להיות משונים לגמרי. תמיד דואגים לדאוג איזשהו מצב מאוזן בין הצד האנרכיסטי המהפכני לבין הצד היותר משתלב. אם אנחנו לא נוצר כזה בכלל, אנחנו בכלל לא אכפת לו, ולכן גם ההתנגשות שלו עם כל הסיבה הייתה מאוד חריפה, ולכן גם העבודה של השתיקה אצלו הייתה עבודה מאוד עקרונית, מאוד חשובה. באמצעותה, בעצם יש לנו חושף כאן, אתם לא מבינים אותי בעצם. גם כשאני פועל כאן ממקום שמאוד מקפיץ אתכם, תדעו לכם שאני עושה את זה כדי לתקן. והוא לא יכול לדבר את זה, כי כשהוא מתחיל לדבר כולם מתעצבנים. הדרך היחידה שלו להביע את זה, זה לשתוק. זה לא שתיקה אדישה, כמו שאמרתי, אלא שתיקה שקבלה. ואני חושב שהיום, 200 שנה אחרי הסתלקותו, אפשר לראות כמה שהוא באמת שקע עמוק בתודעה של החברה. הרי כמה אנשים זכו מבני דורו לפני 200 שנה להיות כבר תרבות? רק נחמן, הוא יחיד. אף אחד לא זכה להיות לא בעל שם טוב, לא אדמו"ר זקן ולא המגיד. אף אחד לא זכה, רק נחמן. היחיד שהיום 200 שנה אחרי אותו, הוא הפך להיות גיבור תרבות. אין אדם שמכבד את עצמו לזה, רק דתיים וחילוניים. אני לא יודע מה קורה אצל בעולם הלא יהודי, אני לא כך מכיר את זה. בעולם הלא יהודי, כמה רבי נחמן תופש המקום. אני מניח שבחקר המיסטיקה הוא תופש מקום בכל מקום. מישהו רציני, הוא לא יכול להתעלם ממנו. אבל זה כבר יש, יש מקום, רבי נחמן באמת, הדמות שלו, היא בסופו של חשבון הפכה להיות מהדמות מכוננת את התודעה של האדם המודרני. וזה לא עניין שכמה מסגרות צרות ומצומצמות שעוסקים ברבי נחמן. רבי נחמן הדמות שלו הפכה להיות איזה מין אופציה, אופציה בעולם. אתה יכול לקחת אותו לכאן, לשם, לא משנה, אבל באיזשהו מקום אתה לא יכול להתעלם, הוא מרכיב הדמות. אצלי באופן אישי בוודאי, אבל אני אומר, לא רק את זה כמוני, באופן הרבה יותר רחב. אני רוצה להמשיך גם להגיד, מלמד בירושלים עם רב נחמן בקבוצה של החבר'ה בנחלאות ולהמשיך בכל מיני מקומות, ואני רואה ש... אז הם באים לשמוע אותי להגיד, לשמוע מה, איך אני רואה את הדברים, אבל אני יודע שבעצם שומעים את הדו-שיח ביני לבין רב נחמן, זה בעצם האופן שבו רב נחמן נתפס בתודעה שלי, זה לא יכול היה לעבוד לאורך זמן להיות מור הזקן. גם אם היו רוצים לשמוע משהו שאתה אומר, הדבר הזה כן, זה היה נגמר די מהר, כי כשהדבר הזה כן צריך איזה מין הוויית קיום יותר ספציפית, להיות יותר חבדי, כדי אתה לא יכול להחזיק ציבור לאורך זמן עם הדבר הזה כן. אתה יכול להביא אותו בתור משתלב בדו-שיח, אתה יכול לעשות את זה, היה תקופה שאפשר לעשות את זה מול הרב קוק, שהיה לזה מאוד קשה, ודאי שרב נחמן זה יותר קל. מול רב נחמן אתה מרגיש שאתה נמצא כאן במקום שאתה יכול להביע עמדות, לפרש אותו, להתנגד לו, אתה בתוך השיח, אבל רב נחמן זה יכול
להרכיב אנרכיסטי.
כן, נכון, מסכים לחלוטין. זה בדיוק הנקודה כאן, המרכיב האנרכיסטי הזה שכולם צועקים עליו, האנרכיה מצד אחד והשתיקה שלו נוכח כל זה, זה בעצם היום הנקודה של התקופה, בעיניי.
היום העולם האנרכיסטי בטענדל, לכן כל כך מדבר, לנוער, כי לנוער נשבר מסגרות, כל האיזמים לסוגים זה מסגרות.
זה לא כאן לא, אתה עכשיו בדיוק נושא לקרוא את הדבר כמין, באמת השיסיפוס. אני אדבר כל רב.
לא, אתה... כל הכבוד.
אנחנו מדברים על השתיקה.
טוב, אנחנו עם אוזניים כבדות קצת.
אני אגיד,
כן, הבנתי. אני לא שומע טוב, זה סיפור אחר. זה לא בגלל השמיע וזה על הפייה שלי, זה הרצון שלי. אבל פה אני רוצה לשמוע.
אני חושב שבאמת מה שאמרת זה מאוד נכון. היום יש איזו נטייה אנרכיסטית לפרק את המסגרות. עכשיו אני סיפרתי על אלבר קאמי במיתוס של סיזיפוס, שהוא כתב את זה בעקבות מלחמת העולם, שהוא היה מאוד מזעזע וצרפת מה שקרה בעקבות מלחמת העולם השנייה. אז באמת בתקופה הזאת הוא כתב את עוד כמה סופרים צרפתים שדיברו על זה מהזווית שלהם, ושם מדבר על האבסורד ועל על הייאוש מהפילוסופיה, שהדרך היחידה היא ללכת לאומנות. יש משפט שמצטט מניטשה שהאומנות ורק האומנות מצילה אותנו מהמוות של האמת. וזה בדיוק הנקודה סמירה מאוד יפה. וסביב זה
חובסקי יש לו טובה לדומה, אמני היופי יגלו את העולם בשיר ומנגינה. אך אמני היופי,
תוכל לראות לי איפה זה?
בילעיל, סונטות ליל, יש לו כליל סונטות בשם ילעיל. אך אמני היופי איל איל, כליל סונטו בשם איל איל.
באלף או בעין?
באלף.
טוב, זה רבה מחשב, זה לא בעיה. לא שם איל איל, אני אדע לך. יש שם אינטרנט. על כל פנים, מה שאני רואה כאן, באמת התודעה ש... בצדק, הצעקות שכולם צועקים הם רק מוכיחים את הרלוונטיות שלו. דווקא לצערנו מה שקורה שאחרי שקמים אנשים כאלה, אז התלמידים שלהם כבר הופכים אותם למיינסטרים, ואז כבר מאבדים את האנכי, מאבדים את ה... זה תמיד הבעיה ש... זה בדיוק הנקודה, זה נענה. כפי שרלחמן היה רואה מה שקורה באומן, היה מתהפך בקברו הרבה פעמים. שאתם צריכים לראות מה קורה שם. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, שזו בדיוק הנקודה שכל כך כובשת את הלב, והדבר היותר עקרוני זה בדיוק המצב, זה אגב לא רק בציבור הדתי, המיינסטרימיות היא מחלה של ה... היום יש איזה מין ייאוש גם מהאנרכיה, היום נמצאים בתקופה שכבר גם האנרכיה כבר החזיבה. הכל כבר לא... איך אמר גדי טאו, במרד השפוף. אם כבר אין מרד, יש מרד שפוף, אתה לא יכול לשבור שום דבר כי כבר הכל שבור. אתה לא יכול לפרוץ שום דלת כי כל הדלתות כבר נפרצו. אין לך כבר בעצם מה לפרוץ יותר. זה כבר מצב שרב נחמן לא הכיר. רב נחמן הכיר את ה... ראה את החיים בתקופה שהוא חש היטב את ההשכלה, את מצד אחד, את הקפיטליזם מצד שני, הביקורת החברתית שלו הייתה לכל הכיוונים, אבל הוא חש שהולכים כבר לפרוץ משהו. היום, מה יש לך כל כך לפרוץ? היום אתה כבר לא יכול להיות אנרכיסט, כי מה שתעשה זה כבר... זה כבר...
היום... כל מה שתעשה, פסה.
זה כבר, כן, זה כבר כל מיני פסה, אפילו חרוז יפה. ובאורן מסוים, פעם הרב שגר התבטא בהקשר מסוים שהאבנגרד יהיה לחזור למשפחה. למשפחה, לצניעות, לאיפוק, היה האבנגרד, זה היה... זאת תהיה האנרכיה הכי גדולה. שיודעים יחזור להיות למסגרת היציבה, למסגרת של המשפחה, זה כבר באמת חידוש גדול. ואני חושב שזה דבר מאוד נכון. זה אומנם כבר לא אנרכיה, זה כבר משהו גבוה יותר, זה כבר לא אנרכיה במובן שאתה שובר, שאתה מפרק או משהו, אלא זה משהו, משהו אחר. לכן מבחינות הללו, נחמן מתאר כאן את עצמו, אבל בעולם שאנחנו חיים היום זה כבר פחות מציס. יש היום כבר, גם הממד הזה כבר לא כל כך, כבר לא כל כך מה... עושה לנו את זה, נאמר ככה. הלאה? וכאן בא עכשיו עוד משהו יותר גבוה. ואחד אמר שהוא כלל מחזיק, מועד להחזיק את המרובה, יש אני אחד מסבי נהור, והוא היינו, אני גדול מאוד. והוא היינו, זה שהתפאר וסיפר, זה קטן לגמרי. הוא מוליך אותו. היינו, זה שהתפאר בזה, הוא קטן ומוליך את אני הסגי נהור, שהוא גדול מאוד. נמצא שהוא מועד מחזיק את המרובה, כי הסגי נהור יכול להחליק, ויכול ליפול, והוא מחזיק אותו על ידי שמוליכו. ועל כן הוא מועד מחזיק את המרובה, כי הוא קטן ומחזיק את הסגי נהור שהוא גדול. ואני, היינו, זה היה אולי לפני כן. אני הייתי רוצה לתת איזה פירוש מצחיק לתיאור הזה כאן, שלמעשה אני הזה, אני הגדול, העיוור, סליחה, אני הזה שהוא עיוור, הוא גדול, והוא, זה שהתפאר, הוא קטן לגמרי. ויש מקום, אבל הוא רואה. ומה שבעצם רוצה לחשוף כאן, אולי לתאר את הודעה של הצדיק מול השכינה. שהשכינה היא עיוורת, היא באפר, היא לא מסתדר כאן בעולם הזה. צריך את הצדיק שיוליך את השכינה כאן, שהיא תוכל להסתדר כאן בעולם. הוא יכול לגלות את השכינה בעולם. אז בצד אחד, השכינה זה אני, זאת הענבה, וזה בעצם, אבל הוא גדול, זאת השכינה. אבל הוא עיוור, הוא לא מכיר את העולם, את כל השתיקים פה, את כל מה שהוא הולך כאן. הוא צריך את הצדיק שהוא כזה קטן, אבל הוא רואה, הוא יודע איך מוליכים את השכינה כאן בכל הקליפות של העולם הזה. זה גם, אני חושב שגם זה חושף, אם אני מפרש נכון, גם זה דבר שהוא מוצא מועד מחזיק את המרובה, פשוט חוסק את התודעה של רבי נחמן.
כן, אבל זה גם יכול להיות מנהיג כלפי אדם.
זה החברה.
כלפי חברה.
כן, בלי ספק.
זה יכול להיות לפרש את זה.
גם זה יכול להיות פרש יותר מתון, שדבר כאן בסך הכל שהעולם הוא עולם גדול, אלוהים גדול, העולם גדול, אבל הוא עיוור. זה הסטיכיות, השופן אומר, שהעולם הוא עולם עיוור. ויש את הצדיק שהוא רואה. מי שרואה יכול להוביל את כל העולם למקום שמוביל, הלאה? ואני, היינו זה ההוקר שמספר כל זה, הייתי גם כן שם ואמרתי, האמת היא שיש לכם בחינת מה מחזיק את המרובה ואני יודע כל מה שכיוונתי לדבריכם, היינו שיודע כוונת כל הנעל כי התפארו בתחילת מה מחזיק את המרובה שלהם וזה האחרון שהתפאר שמוליך את הסגין האור הגדול הוא גדול מכולכם אבל אני למעלה למעלה מכולכם בכלל כי זה שהתפאר שמוליך את הסגין האור הגדול כוונתו שמוליך את גלגל הירח שבחינת סגלי נהור, כי אין לאור מעצמה כלל ונטל גם אותו, זה מה שאני אומר, הגלגל הירח זה מתפקד כאן בעצם כשכינה בעצם השכינה היא בעצם האור החוזר והיינו, זה שהתפאר בזה מוליך את הירח, הירח שייך לספירת הבינה וזה גם שייך לשכינה לכן אני נותן לפני זה כך אף אחד שהוא קטן בגלגל הירח גדול מאוד והוא קיים כל העולם כי העולם צריך את הירח נמצא שכבר בעוד מחזיק את המרובה באמת כלומר אני חושב שאנחנו מתכוון לומר כאן בעצם שהאדם הוא נברא האדם תמיד הוא אור חוזר הוא אף פעם לאור הישר אני אגיד בשפה אחרת שהתבטאתי פעם שבעצם אין לנו מגע עם האמת האמת היא האור הישר, האמת זה אלוקים כל מה שאני עושה, כל מה שאני חושב הוא תמיד האור החוזר אני לא יכול להגיד שום אמירה עליך אני יכול לומר אמירה איך אתה נראה בסובייקט שלי אין לי שום מגע עם המציאות כמו שהיא אני יכול להגיד שיש לי רק מגע עם המציאות כפי שמשתקף עם התודעה שלי לאור החוזר שלה זאת הנקודה של האמונה האמת שייכת לאור הישר האמונה שייכת לאור החוזר וזאת הנקודה שכל המציאות של הנברא הוא תמיד מאז הפרספקטיבה של הירח הפרספקטיבה של החן הפשוטות הללו הירח בעצם זה מין תמונת ראי לאדם שאין לו מעצמו זה בעצם שייך לספירת המלכות שלית לה מגרם הכלום אין לה מלכות שלא מעצמה כי זה רק המלכות רק משקפת את האור האלוקי והצדיק מבחינות הללו הוא זה שיכול להוליך, הוא בעצם המלך, יש לו את המלכות על העולם, אבל המלכות של הצדיק היא לפרוש מלכות של נברא, מלכות של סובייקט, ולכן בעצם הייתי אומר בצורה יותר חריפה, אם אני אומר שכל מה שהתחלנו לדבר הבוקר זה כל הכתפיים שזה בעצם האדם שמתייצב ולוקח את האחריות על עצמו הוא בעצם מוביל את העולם זה מגיע בשיא שלו שבעצם הצדיק מכונן פה את אלוקים הצדיק בעצם קובע כאן איך אלוקים נראה כאן אין לאלוקים איזה עוגן בעולם אלא דרך הצדיק גם אלוקים הוא בעצם לא תמיגר מוקלום לפחות בתודעה האנושית והצדיק הוא זה שבעצם מספר את הסיפור של אלוקים הוא בעצם מספר מזה אלוקים אין לנו שום מגע עם אלוקים אלא דרך הצדיק בתודעה של נחמן זאת תקודה עוד יותר חריפה שלמעשה
מבחינתו של נחמן הוא צודק 100%
אין ספק
תחושה סובייקטיבית שממלא את כל העולם
זה בדיוק הנקודה אבל הסובייקט של נחמן זה הייתי אומר האובייקט של אלוקים אלוקים מתגלה וזה הדבר אולי האדיר של הסיפור הזה שבעצם חושף כאן אנחנו תמיד עושים את אלוקים כמשהו כאילו שזה ישות וזה בעצם בסיס כל האמונה האורתודוקסית שאלוקים שם ואנחנו כאן ולמעשה הפער והמרווח שבין האדם הנברא לבין אלוקים הבורא הוא מעורר את הריגוש הדתי את הכבוד, את התפילה וכו' בגמרא
יש את הסיפור שמואל נראה לי שואלים אותו איפה אלוקים, אז זה היה ילד קטן ואתה חוצב אצבע למעלה ואז בתוך הבית אצבע למעלה אתם צודקים
אופה, הבית אצבע למעלה?
הבית לא יצא מהבית ושמואל יצא מהבית אצבע לשמיים אמר להם, יפה מאוד כאילו זה מה שאומר להם, צדקתם
מה הקשר עכשיו?
שאל אותם איפה אלוקים שוכן שמביא ילדים בתלמוד תורה
אוקיי, ודאי שהתודעה הראשונית שכולנו תופסים את העולם את העולם ואת אלוקים אלוקים שם ואנחנו כאן אבל מצד שני, אנחנו הולך כאן במסגרת התיאור האנרכיסטי שמגיע לקצה שלו למעשה אין שום דבר בעצם גם אלוקים תלוי בי. אלוקים השבועה תלוי ולהוא תלוי בי. אני עכשיו, אני מעצב כאן, מכונן כאן את הנוף של אלוקים כאן במציאות.
זה סיפור עם המעיין שם על ההר.
לב המעיין.
זה גם תפיסה.
שם עדיין נשארים ברובד היותר של הפיצול. כאן כבר מתקדם. כן, שם יש שניים. יש כמות של לב. בספק, זה בבית הפער, או שתי המדינות שהיינו בבית הקודם, עם הציפורים המייללות. וכאן הוא בעצם כבר, הוא התאמר, ואנחנו מציע כאן, התאמר, איזה דרך אחרת, שהרבה יותר מתקדמת, זה הרבה יותר, זה רובד הרבה יותר אנרכיסטי, שבאיזשהו מקום שמפורר לגמרי את התפיסה של הפער בין בורא לנברא. למעשה הנברא הוא בעצם הבורא. אין כבר, אין פה פיצול, אין פה שניות, אלא הצדיק הוא בעצם, הוא קטן, והסגי נהור, הירח הוא גדול, אבל אני, בגלל שאני רואה, אני יכול להוליך את העיוור, וכאן בעצם ה...
אבל עדיין יש, יש דואליות.
זה בלי ספק.
זאת אומרת, זה לא
מדבר
אנרכיסטי לחבטים שאני בורא את אלוקים.
יש כאן ענווה, זה ספירת המחות שלית לה מגרם הכלום, הרי אין לי כלום של עצמי. זאת הנקודה, אני אתן לך את זה לי ביטול מוחלט, שאין לו מגרם הכלום, ובעצם המלכות היא עצמה מכוננת כאן את ה... דווקא בעין של המלכות, בהיעדר של המלכות, כאן בעצם נוצרת הנוכחות האלוקית שהיא נוכחת במקום הזה עצמו. וכל זה תלוי בעצם בצדיק.
מה המשמעות של אלוקים לא בני אדם?
זה מה שהוא בעצם טוען באופן יותר קיצוני, שבעצם לא אלוקים לא בני אדם. זה מה שהוא בעצם רוצה לומר, שאלוקים שוכן בצדיק, אלוקים שוכן בסובייקט של הצדיק, שהוא לא מבחינת האגו, ממש של תפארת, חס ושלום, זה כבר דבר שהוא אפיקורס ממש. שהאגו של הצדיק ממש של התפארת או של החוכמה הופך את אלוקים. זה מי שהולך לשם זה ממש מנס הכל. אני קודם כאן את ההתבטלות הגבורה, השתיקה שהוא הדימה את הקודם. יש פה גם קומות בדמות של רמנח ונתנו. כל התיאורים האלה, כל התיאורים שמורה מחזיק את המרובה, זה הכל רבדים בדמות של הצדיק, שמגיע לסיאו במקום הזה כאן, ששוב, בעצם הוא מחזיק לא רק את העולם, אלא מחזיק גם את אלוקים. הוא בעצם הוא מכונן כאן את... הוא מוליך כאן את דרגן הירח, הוא בעצם כמדון השכינה, ואנחנו לא מעז לומר מעבר לזה, גם לא חושב מעבר לזה, יש עדיין זה במלכות, עדיין זה בירח, זה עדיין זה באור החוזר, הוא לא... הוא לא מציב כאן את האגו שלו בתור איזה מין מגלומניה מטורפת, חס ושלום. אבל מצד שני הוא מציב את מצב האדם. בעצם אלוקים, אחד ההתבטאויות, אני זוכר שהשגר סמוך למותו, שהיינו אותו בבית, אבל סמוך למותו, ממוצאי שבת, הייתי מוצא שם מגיעים אליו קצת אנשים ללמוד, אז הוא הזכיר את רב נחמן אומר באחד המקומות ש... דרך ככה שרב נחמן אומר, אני לא יודע מה אלוקים רוצה ממני, כי רב נחמן היה חולה, אבל זה גם לא חשוב כל כך. הבעיה שהוא רוצה לדעת מה אני רוצה מעצמי, והוא מחכה לראות מה אני רוצה מעצמי. והרב שגר אמר את זה גם על עצמו, זה לא חשוב מה אלוקים רוצה ממני, הבעיה שאני לא יודע מה אני רוצה מעצמי. או בשפה אחרת, אלוקים רוצה ממני את מה שאני רוצה מעצמי. וכאן אדם תקועה, אני מצפה שהגאולה שלו תגיע, שמישהו יפתור את הבעיות שלי, שמישהו יגיד לי מה אני צריך ומה אני רוצה. ובדיוק הנקודה כאן, זה לא פשוט,
השאלה, זה מאוד מסובך, את השאלה הזאת. כי אין
עצמי. אין עצמי, זה שני, אבל...
יש עצמי.
יש כאן איזה חור שחור שהוא תלוי רק בי. אין לדבר אותו לא יהיה לבי. אבל אני חושב שאם אני אחפש שמישהו יהיה לי איזה חלום או איזה גילוי אליהו וינחה אותי, אני מחפש את כל העניין. אין מישהו מבחוץ שיגיד לי מה לעשות או שינחה אותי.
יש בלי סוף כאלה, החל מאבא, אמא, דוד, לא דוד.
זה בשלב ראשון. כולם רוצים...
אחר כך, כן, אחר כך הראייה, שהופכת לאישה, אני יודע.
בשורה האחרונה עוברים את כל זה, שורדים את כל זה. בשורה האחרונה כי אנשים בוגרים, אנחנו שואלים את עצמנו. אין ספק, אין ספק, ברור. זה הבריחה. עכשיו כאן בריקה נקודה שאנחנו גם כאן חשו לשדר כאן, אתה מבין, זה חוויה טראומטית. שאדם חי בתודעה שהוא איבד למעשה את אלוהים. בגלל שהוא איבד אותה לכם וזכה בו. כל משהו עדיין... אני עכשיו קורא פרק פרק, אני כבר הזכרתי לכם. יש ספר של... דוב אלבום. עשה בחלל הפנוי. אתמול קראתי פרק על אברהם. פרק ממש, לא קראתי ביקורת כל כך מסעירה, איך הוא יותר תחנות של אברהם ולוקח את זה חזה לעולם של הבעיות שלו. זה ממש שיבי אותי. אני... הוא בא מבית חרדי, הוא דתל"ש. אני נמצא שהוא האדם שמחפש אלים כל חייו. ממש עובד השם. כי אדם, אין כל איזה חילוני, למרות שהוא מתפלל לו, ואיזה כל יום מתפלל וכל זה. עכשיו הוא מתאר שאדם נזכרתי לזה עכשיו, הוא מתאר שם את... שבעצם... יום אחד הוא אומר, מה שקורה, לא מנתח את כל הסיפור שהוא מנתח את אברהם ולוט. זה ממש תיאור ש... ממש חובה לקרוא את הספר, כי הוא מאתגר, הוא נותן מטלטל, ממש... צריכים לקרוא את זה. ולא בבת אחת, כי זה מאוד עמוס וצריך להקל. והנקודה כאן היא על אברהם, הוא בדיוק אומר שהוא מאשים את אברהם, את אמות של אברהם, שבאיזשהו מקום הוא ניסה לעשות את אלוקים לאבא ולמלך, אבינו מלכנו. ובשלב עשו הוא החמיץ ואיבד גם בזה וגם בזה. אז הוא מדבר על עצמו שכל מה שהוא ראה את אלוקים כאבא, הוא לא יכול להגיע לעבודה הפנימית שלו. כל מה שראה את אלוקים כמלך, מאותו כאבן, גם כאן הוא הרגיש שזה לא הולך, הוא איבד את זה. ואז אתה ניצא מול מצב נורא. כבר לא אלוקים הוא לא אבא שלך, וגם לא מלך שלך. ואז הוא אומר מה ש... הוא טען שהדרך הקשה ביותר זה להפוך את אלוקים לידיד. הוא מזכיר שם ידיד נפש, ברחמן. הוא הביא שם ידיד נפש, אב הרחמן משוח עבדך על רצונך. הוא נורא התרגש מזה. ידיד, אב, עבדך. במשפט אחד של סיפור חרדים, של אליעזר הזיקי. הוא נורא התרגש מזה. הוא אומר שזאת הנקודה שהוא מחפש אותה. אתה מכיר כידיד. והדרך אגב, אני חושב מניסיוני, אני חושב שהבעיה הקשה של בני אדם בעולם, שאין להם חברים. יש את אנשים אבא, בדרך כלל אלים, בדרך כלל לא נוח, בדרך כלל מתסכל אותו, מתסבך לו. אם אדיפוס, בלי אדיפוס. ויש מצב שבו יש מלך, איזה מישהו שאומר לך מה לעשות, הרבה שלך, הבוס שלך, לא משנה באיזה הקשר. ויש מקום נוצר מערכת יחסים של כפיפות. אבל לבנות מערכת יחסים של חבר, שבו אתה נמצא במקום של הדדיות, זה בעצם מצוקה של רוב בני אדם.
יש הזדמנות אחת בחיים שניתנת לך למגש כסף בעולם שהוא ביסקסואלי.
זה היה ניסויים כמובן.
אולי גם בעולם
אני באמת רואה את הניסויים, אני רואה בניסויים באמת את הגאולה של האדם. נכון. בדיוק במקום הזה. אני חושב ש...
הוא נשוי,
כן, הוא מדבר בחום רב על אשתו ועל הבנות שלו, ועוד. אבל הוא גם אדם בודד, הוא עזב את ה... הוא היה מבית ברסלבי כזה, ירושלמי. אתה מכיר אותו בטלוויזיה, הוא דוב אלבום, הוא אחרי טלוויזיה. אני לא מכיר אותו.
גם ברדיו,
אני לא מכיר אותו.
יום שישי, כל יום בשבת.
כן, אני...
דווקא בשבת, כשיש כבר שבת, אז הוא נותן את
ה... כן, אז הוא מצד שיש לו שבת, במובן, הוא לא הגעתי לשם השבת אצלו. הוא כתב ספר שנקרא סבא חנרא סבוי, וכל הספר מכתר עד המלכות, הכסף והפקים. ובאמת הוא לעקוב אחרי איסורים של אדם שמחפש באמת בכנות, הוא נורא מרשים אותי בכנות שלו. ומה שאני רוצה לומר בזה, שרבי נחמן כאן, בנקודה הזאת כאן, הוא איבד למעשה, וזה היה הטרגדיה של רבי נחמן. רבי נחמן נשאר לבד, ורבי נחמן לא היה חבר. רבי נחמן מצד אחד איבד את אלוהים, והגיע למקום שבו תודעה משיחית של משיח כזה, אבל מצד שני משיח בודד, משיח שלמעשה, לכן גם איזשהו מקום אני יכול ללכת אותו עד מקום מסוים, רבי נחמן. אני חושב שהוא לא יצר מרחב, וזה באמת, אני חושב, השיא של הגלותיות, במובן הגבוה של הגלותיות. הארץ ישראליות יכולה ליצור מרחב עם עודפות של טוב, שכבר הולכת גם לרוחב. לא מחפשת רק את ה... יש כאן, זה שווה לדבר על זה יותר בהרחבה. אני חושב שכאן האפשרות של קרבת אלוקים, של ידידות עם אלוקים, עם בני אדם, היא תלויה באיזשהו מרחב נפשי ומנטלי שיכול להתרחש דווקא כאן בארץ. אבל זה כבר אני פותח כאן נושא שאולי עוד הבא אני אנסה לחדר אותו יותר. וזה בעצם חוזר לאריזה, לסוד הזיווג בייחוד, שאחרי הנסירה מגיעים להערת פנים, זה בעצם הזיווג המחודש. בגלות זה הקרע בין המלך והמטרונה, הצעה שם לא נוצרת יותר ידידות, יש רק מלך, אבל יש רק אלוקים בבני אדם. השיבה לזיווג היא השיבה בעצם להערת הפנים, שזה בעצם הגאולה. באמת קשורה גם לארץ ישראליות ולציונות בעיניי, זה מאפשר אפשרויות שאנחנו לא יכולים לעלות על דעתו בכלל. אנחנו נגיע לנשיא שניתן להגיע לה באוקראינה, בעומק הגלות, בפער העצום שבין פנים וחוץ, בין המקום הארור והתמם המקולל הזה שנקרא אוקראינה, לבין הרוח הקודש שפיירה אצל רבי נחמן, ובפער הדרגי הזה שם הוא נמצא, אבל הוא מאותת, הוא מסמן את הכיוונים, אבל לא יכול לעבור מעבר לזה. אני חושב שבאמת כאן המצב היה... יוצרת הוויה שיוכל לסגור את המעגלים של הזיווג של הייחוד גם במובן החברתי בין דתי וחילוני, בין אדם בכלל, וזה מה שאני מחפש גם בחיים שלי, מחפש את האדם. אני לא מחפש את הפיצולים הללו ולשקול רק במטאפורות הללו, כי אני חש שזה רק איזשהו מקום נקרא ראש לשום המצרימה. אני חושב שה... אבל זה, אני אומר, זה צריך את הפוסט הדחמה, את הצעד הבא, שהוא מאוד מעסיק אותי, אבל אני לא יכול ממש, אני יכול לספר הרבה שבועות עם תחושה של אי בהירות, שאני לא יודע לאן עכשיו, איך פורצים את המעגלים, אני חושב שזה חוסר עולים כזה, שכולנו התקדמנו מאוד, כולנו נחשפים לעולמות חדשים שיכולים ממש מאוד מפרים אותנו. מצד שני, אני עוד לא כל כך רואה מה זה אותו צהל שאני מדבר עליו, מה זה אותו צהל של גילוי שכינה בעבן הידידותי. השכינה היה נוקבה, והזיבור של השכינה בקודש הריחו ותפארת המלכות, לא רק בתפארות הקבליות של הספירות, אלא גם באמת ברמה האנושית הפשוטה, בהערת פנים בני אדם. אין ספק. אין ספק, זה מעניין שכל הסיפור הזה רבוי כאן.
אני הולך כידיד, רק כשאני עולה למיטה. לא, זה לא שאני...
אני ממש מקווה את זה לגמרי, גם הסיפור כאן יש המון אדמה כאן. אדמה ופירות, פרדסים, יש פה... אני מסכים לגמרי, זה שוב חוזר לארץ ישראל. אבל המגע עם האדמה, האתוס הישן והטוב של הציונות,
זה משהו שמחזיר לך את הקדוש ברוך הוא בידיים.
אני מסכים לגמרי, ברמה ידידותית, ברמה של אהבה.
טוב, אתה צריך להתווסר, זה אהבה לא חד כיוונית.
אין ספק.
זה לא רק ממנו לך.
ברור, ברור. ברור.
אבל אתה מרגיש את זה.
לא מקבל את זה,
נכון. לא כל אחד זוכה לצל הזה, כן.
Yeah. שלנו. טוב. יעקב.